יום שלישי, פרשת בעלותך. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שמגיש לנו הרב לוסטיגמן. סיפר לו הרב הגאון רב אפרים סגל, הוא ראש הכולל להוראה של חסידי קרלין. אתם בטח בביתר, אתם בטח מכירים אותו כמגיד שיעור. בדף רמי בהלוכה, בקו השורים של דרשו. הוא מספר על האתגר והסיפוק הגדול של מלאכת הקודש היומיומי. הוא מספר לו הרב לוסטיגמן שתרצה חיפוש אותו לשיחה קצרה יום אחרי הבר מצווה של הבן. אחרי שראינו איזו מודעה מעניינת, שהוא מזמין את חבריו בבית הכנסת של חסידי קרלין בגבעה בי בביתר לבר מצווה, שבתחתית המודעה הוא הוסיף בכתב יד הרב סגל, שהשיעור הקבוע בדף היומי התקיים בבית הכנסת שמעל העולם, ממש לפני תחילת הבר מצווה. הוא מסביר שהיה לו קשה לוותר על השיעור בדפים בהלוכה, מה גם הוא אומר שחברי השיעור הפכו להיות בהם משפחה? טבעי שלבר מצווה מגיעו מההתחלה ועד הסוף, אז החלטתי, הוא אומר, להצמיד את השיעור לבר מצווה. מיד אחרי השיעור ירדנו לעולם לתחילת סעודה של מצווה. את השיעורים בדפים בהלוכה, הוא התחיל למסור שם בית הכנסת, בסוף השיעור שהוא מוסר בדפים בבבלי, כשנתיים, שרבבות לומדי הדפים בהלוכה התחילו ללמוד הלכות שבת. באותו הזמן הוא התחיל למסור את השיעור גם בגרסה המוקלטת, במיוחד למוקד השיעורים של דרשו. השיעור נמסר ביידיש, בשונה מהשיעורים שהיו קיימים עד אז רק בלשון הקודש. בשנה האחרונה הוא התחיל למסור גם שוב גרסה מצולמת. הוא מלא איזה אנקדוטה מחויכת מעבר הלא רחוק, שיום אחד התקשר לאיזה ידיד לצורך עניין. והוא נתקל בממתינה, אחרי כמה דקות הנקדוטה לשיחה חוזרת. הוא אומר, אתה יודע שהפרעת לשמוע את השיעור של הרב אפרים סגל. הוא מספר שאתמול ביצורה של הבר מצווה נכנס לאברך שלא משתתף בשיעור אלא שומע בטלפון. הוא מספר לי שבאותו יום הוא שמע חמש שיעורים בדפיים בהלוך במשך יותר משעה, היה בדרכים, בנהיגה. לא יכל ללמוד, אבל בזכות השיעורים המוקלטים, לא ביטל את הזמן, בהחלט זכות גדולה להיות חלק מזה. הוא שואל אותו איך התגובות לשיעורים, הוא אומר שתגובות מאוד חמות, יש צמא אמיתי בעם ישראל לשמוע דבר השם זה הלוכה. בכל שיעור יש מאזינים, אנשים עובדים בדרך, בבית, באוטובוס, ברכב, כל מקום. הוא מקבל המון תגובות, מאוד מחזק, מעודד להמשיך במלאכה הלא קלה הזאת. כבר שנים אותו על עירובין, הלכות עירובין, לא קל. הוא אומר שבאמת הלכות עירובין זה פרויקט בפני עצמו. מדובר במקצוע, במקצועות התורה הפחות מוכרים, לא פשוט להיכנס לזה, נאחס את השומעים לעניין. הוא אומר שהאתגר היה גדול שבעתיים בשיעורים המוקלטים. הרי בעירובין הוא אומר, בטבע הדברים צריך להמחיש הרבה מההלכות באופן ויזואלי. ובהקלטה אפשר להמחיש שום דבר. אבל חייבים, אומר, אתה חייב למצוא את המילים, למצוא את המילים המתאימות והמדויקות, ויותר כדי לתאר את הציור. מי שתוכל להראות אותו ללומדים, זה לא הקל, אנחנו עדיין לומדים בחוץ עירובין, למרות שכאן זה כבר החלקים הפחות מורכבים. שאלים אותו אם הוא רואה פה אתגר מיוחד בזה שהוא מוסר את השיעורים ביידיש. אז הוא אומר, יידיש בשבילי זה שפת אם, וזה אין לי קושי. אבל הציבור ברחוב נוהג לדבר היום יידיש שמסובלת בלא מעט מילים מהשפה העברית. אבל כשאני מוסר שיעור, הוא צריך להיות יידיש נקייה. בלי שום תערובת של עברית, כי לשיעור מאזינים גם אנשים שלא דוברי עברית מכל רחבי העולם. לפעמים הוא מראה שמילים שקראו עם כמעט לא שימושיות, צריך לגרד אותם מעומק הזיכרון, מעומק הזיכרון. אני זוכר למשל, כשלמדנו מספר הלכות שבת, אתה מלוך, אתה מלך אוירק, לא זוכר איך אומרים אוירק ביידיש, כתבתי לחבר שהסביר את המילה ובר. באופן כללי, זה לא משנה לי אם השיעור ביידיש או בעברית. בסיום הוא שואל אותו, מה המשמעות של זה שאתה מגיד שיעור עוד הפעמים בהלוך? הוא אומר בשליחות גדולה מאוד, הרגישה מיוחדת מאוד. אני מרגיש, הוא אומר, שאני חלק ממערך אדיר וכלל עולמי של יהודים, שלומדים משתבור בכל רחבי העולם. גם עובדים את אותו סדר, את אותם הלכות, סדר הופכים אותם למבחנים. יש לי איזו משמעות גדולה מאוד בעיניי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא שהעניק לי את הזכות הזאת. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, רבותיי, סיפור נפלא ביותר. אולי חלקכם שמעתם אותו, הוא קרה לפני כמה שנים. סיפור שסיפר אותו הרב הגאון רבי חיים זעיד, שהתבטא עליו, האדמו"ר רבי דוד הוא חסיר השליטה, שזה אחד מספורי ההשגחה הפרטית הגדולים שנתקלתי בו בעשור האחרון. תשמעו את הסיפור. אחד מתלמידיו של הרב זעיד חלה לו עלינו. בתום טיפול רפואי בצרפת, נרשו ממנו הרופאים, הם אמרו, כל מה שנשאר זה רק לספור את הימים. איזה יועץ רפואי, יועץ רפואי המליץ על, על איזה מטפל מארצות הברית שהוא פיתח לשיטת טיפול מאוד ייחודית, אבל ניתוח אצלו הוא רך חצי מיליון שקל, מלבד עוד הוצאות נלוות בשאר ירקות, זאת אומרת ירוקים. טוב, פוסקי ההלכה קבעו שאי אפשר להטיל לציבור סכום כל כך גדול, מכמה סיבות, וההצעה ירדה מהפרק כשמרחם. במחרת מספר הרב זעיד התקשרה אחות של החולה לרב, היא ביקשה להזמין מנתח, היא אומרת לך, אז הוא אומר לה, מאיפה יהיה כסף? אז היא אומרת, אני מוכרת את הדירה שלי. הוא אומר לה, אולי תשאלי רב, יש לך 6 ילדים, 6 ילדים קטנים, איפה תגורו? היא אומרת, הכל סגור, להזמין את המנתח. מה שהאחות לא סיפרה, שבאותו יום היא פרסמה את הדירה למחירה, לכל המרבה במחיר, הוא במזומן בלבד. זה יזם זריז, קנה את הדירה תוך 24 שעות, בהנחה של 30% בערך האמתי. במקביל, יצאו כמה חברים של החולה לגייס כספים להוצאות נגבות. אחד מהם התקשר לרב זעיד, והוא אומר לו שהנהג מונית שלוקח כאן גיוס כספים מבקש שנעביר בשבילו איזה חבילה. אז הרב זעיד אומר, אמרתי להם, בשום פנים ואופן, לא רוצה להסתבך עם זה, חבילות אלומות ומפוקפקות. טוב, עוברות כמה דקות, התלמיד התקשר שוב, הנהג מתחנן. אמרתי להם, לא באלף רבתי. הרב זעיד מסר הרצאה באותו יום כשהוא סיים, הוא הבחין בחוץ בתלמיד שלו, ובאותו נהג מונית שמחכים לו. הנהג פותח את החבילה עליו, מראה לו מה יש שם, תיק קטן עם ציוד רפואי, סיפר שהיום בבוקר, הוא לקח משדה תעופה איזה נוסע עשיר, היה נראה איזה אחד אדם עמיד, שהוא השאיר לו תיק בתמונית התיק הזה. הנהג יודע שהעצר הרע תקף אותו לבדוק בהתחלה מה יש שם בתיק, אבל שבגלל שיש שם כמה סכינים, אז הוא אמר, אז המצפון שלו התחיל לייסר אותו, הוא רוצה להחזיר את התיק. ולהחזיר את התיק לבעליו, הוא הוריד אותו באיזה בית מלון שם, ולא נעים לו לפגוש אותו, הוא סך הכל מבקש מהבחור שבא לעזור לו, שהוא ימסור לו את התיק. הרב זה מסתכל על התיק, כמעט מתעלף. כתוב על התיק את השם של הפרופסור. זה אותו מנתח בכיר שבא לארץ במיוחד לצורך אותו ניתוח. טוב, הם מיד הולכים למלון שהפרופסור נמצא שם, הם רואים את ה... והוא יורד ללובי כולו תרוד. הוא אומר שעבד לו התיק האישי עם כלל לתוך העיקרים שהוא ייצב אותם אישית. כי אין שאפשר להשיג אותם. ורב זעיד אומר לו, אתה עומד לנתח את התלמיד שלי ואתה לא יודע איפה התיק שלך. באותו מונית שהתלמידים שלי נסו לאסוף תרומות, שם היה את התיק. איזה השגחה מופלאה. הפרופסור היה נרעש. ורב זעיד מנצל את ההזדמנות, מכה בברזל גודל חם. הוא אומר לו, יש איזו אישה שמכרה את הבית שלה, כדי להטיל את אח שלה. ואין לה ולילדים בית לגור, תוכל לעשות משהו בנידון? טוב, הפרופסור שתק, חשק את שפתיו, שקע מחשבות. עברו כמה דקות, הוא אומר, הניתוח יהיה על בסיס וולנטרי, חינם, בהתנדבות. טוב, הבשורה הטובה שמחה מאוד את משפחת אחות החולה, אבל הפתרון שלהם עדיין לא נראה באופק, את הדירה מכרו במחיר הפסד, את הכסף הם קיבלו. ועכשיו צריכים להשיג דירה חלופית. אז האישה מצליח, אולי ננסה דירה בירושלים. בעלה צוחק, אמר לי דירה, מחסן. אבל היא לא התייאשה, עלתה לירושלים, הסתובבה עד שמצאה דירה מתאימה בקריית משה, אבל יש בעיה. אמרה לה בעלת הדירה, אני מאוד מוגבלת במחיר. טוב, חכי, אני אקרא לבעלי, כשהוא יבוא, תבקשים לנו שיתגמש קצת. אבל כשבעל הדירה יקרה ושמע את המחיר המגוחה שהיא מציעה לו ונעלם, שזה קראתם לי. ואז האישה מתחילה להסביר איזה סיטואציה מביכה ומזרה נמצאת. אחת הדירה לרמנת את הניתוח, לאח שלה בסוף לא לשום את הכסף, אבל כאן הדירה היא מחה בזול. ואז בעל הבית אומר לה, אם קוראים לך כך וכך? אומרת לו, כן. הוא אומר לה, אני הנהג מונית. אני מכיר טוב את הסיפור שלכם. הנהג מיד התקשר לרב זעיד. והוא מספר לו שיש לו חשק למכור את הדירה לאשתו אישה במחיר הזה. הוא מסביר לו שהוא ירש בית מאמא שלו במושב, הוא עובר לגור במושב, הוא לא צריך את זה. אמר לו הרב, הוא לא צריך את הכסף לקנות בית אחר. ורב זעיד אמר לו, לא, זה צעד מאוד חריג, אתה צריך לקבל ברכה של רב לפני שאתה נוקד בקצת הזה. כבר למחרת מצאו את עצמם גבי, הנהג מונית עם הרב זעיד, אצל רבי דוד אבו חצירא, שכמובן בירך את העסקה. נהג המונית יצא עם קצת כסף, אבל יצא עם ברכה מרבי דוד, ברכה מיוחדת לאריכות ימים, שמחממת לו את הלב עד הרגע הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פרשת שבוע, על פי השם יחנו. יש לו סיפור נפלא, שפרסם בנר לשולחן שבת, מתוך מהשיח, על יהודי אחד שחיתן את אחד מהבנים שלו. קיבל את הסף מרבי, רבי יואל, שידור קידושין, בגלל שהרבי היה בבחינת מעל הזמן, והוא רצה לערוך את החופה בזמן, לא לעכב את המוזמנים. אז הוא ניגש למשמש של רבי, הוא אמר לו, שאם הוא יסדר שהרבי יגיע בזמן, הוא ייתן לו $100 למשבנק, סכום נאה באותם ימים. נו, ביום החתונה, הגבאי אמר לרב, אולי אני אצטרך להגיע בזמן? הרבי אמר לו, בעזרת השם אני אעשה כל שבידי להופיע בזמן, אבל החופה תתקיים בין כרגע, רק בשעה שנקבע משמיים. למה יצא, הרבי הגיע לזמן, אלא שממש קודם החופה שמו לב שיש טעות בכתובה, שנכתוב כתובה חדשה. החופה עצמה הייתה במקום רחוק מיישוב יהודי, לא שמות כתובה, היו צריכים לשלח שייסע לשם ויביא, מאלה יתגבו. אז נמצא שהגבאי קיבל את ה-$100 שהובטח לו, כי הרבי הגיע בזמן, אבל החופה, החופה התקיימה בדיוק בשעה שנתבע לה מן השמיים. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים על פרשת שבוע ותדבר מיריום וארון. יש פה דברים נפלאים של האדון, אנחנו עושים דבר פסיק שליטה, לקוח של כל דיבור ודיבור. הוא אומר, אני אספר סיפור שאני יודע לו לפרטים, מבלי להסגיר חליל הפרטים אישיים. הוא אומר, מה יש בבעל דרשן אחד? נקרא לו שימן. הוא מקבל שיחת טלפון מאחד מבני הקהילה, נקרא לו ראובן, שאותו ראובן חיתן את ביתו בשעה טובה. אומר לו, רב שימן, אני עורך מחר 7 ברכות, אחרון בבית. אני מבקש שתבוא, תכבד אותי בנוכחות שלך, תעשה הדברים. לא, בקשות שבכל יום. כל דרשן יש דרשות מוכנות, לברית, בר מצווה, אירוסין, שלא ברכות, שלא נדע, שלא נדע עצמא דברים אחרים. אבל המחות מוסיף ואומר, אני מבקש שתגיד דברים בשבחי. זה כבר חריג. כמובן, כולם מצפים. שום בן אדם לא קיבל סתירה על מחמאה. אבל ככה, נקבע בפלא, לבקש ממש מחמאות. והוא מכיר אותו, הוא יודע שאדם שהולך בצדי דרכים, לא נדחף בראש, אדם צנוע. משהו קורה שם, זה היה איזה מחושב, הוא הבין שזה איזה דעקה נסתרת לעזרה. טוב, אז הוא מיד הוא פנה לברר קצת יותר על המחות והמשפחה, שמה עוד שבחים כספוי. פנה לברר על הצד השני, אין והגפן, בין והגפן, משפחה חשובה משתי הצדדים, דור אחרי דור, חתן מופלג, בהלכות, בהליכות, תורן דרך ארץ, רוח המקום ורוח הבריאות נכונות ממנו, השמועות הטובות רק הקבירו תעלומה, את התעלומה הזאת, אבל זה העסק שלו, הוא יתבקש לדרוש, וזה מה שהוא יעשה. הוא מגיע, עיני המחותן הביאו שמחה, תקווה, ציפייה ברוכה, וכשהיא נתבקש, הוא קם והתחיל לדבר, פתח פרשת שבוע, זלג למשפחת החתן, איזה ייחוס אובס בשני הצדדים, ייחוס עצמי, לילה או לילה, והחתן, כל פה מלא שבחיו, מאידמה ומאישמה. ואז הוא ממשיך, נו, זה לא פלא שזכו שהבן שלו נכנס לכזה בית מושלם, כי אני הרי מכיר את הצד השני, בית של מידות טובות, מעלות, בית שמאירים פנים, טוב לב, הבית המושלם לחתן הוא מושלם. כל הפנים זרחו מנחת, כולם נהנו מהדרשה נפלאה. טוב, הוא הרגיש שהצד שלו, פעל כמצופה. אם בכל 7 ברכות מספחים חתן וקלח, הוא שימח את ההורים של החתן וההורים של הקלח. טוב, למחרת היום, בצהריים, הטלפון מצלצל, אותו ראובן, שביקש את הדרשה על הקו, אין לי מילים להודות. הלא דבר, מה קרה? הוא אומר, אני יכול לעלות ולדבר? התעלומה הולמדת להיפטר. הוא רוצה לעלות לבני הבית בשמחה, בעלי שמחה מרבים שמחה. הוא מגיע, הם מגיעים, והם משתים לו מעטפה, כסף עבור הדרשה, היו ממש אסירי תודה. טוב, מובן שהדרשה מסרב לקחת, לא מוכרים מצווה בכסף. שמחה היא שהייתה לרצון. המחותנת אומרת, אם הייתם יודעים כמה יש במעטפה, לא הייתם מסרבים. יו, זה כבר מסקרן. הוא פותח, סופר, $1,000 במזומן. לא, עכשיו עדיין שאני לא אקח. המחותנת אומר, תוכלו לקחת בלב שקט. זה כסף מעשר שהרווחנו מהדרשה. הדרשה נותן בו עיניים, שואלות, מה יאי? אמר לה, אני אסביר לך. לפני עבור, סיכמנו את הפרטים, כמו שאומרת הגמורה. כמה אתם נתנבים כל כך וכך, לבית של כך וכך, אין להם דבור הניקים באמירה. לקחתי על עצמי את כל העולם. נתנו דירה, רכשנו רעיתים, כל פעם הייתי מודיע שהגיע מאוד מבשלום ונתן את החלק שלו. הכל הלך למישרים. לפני חודש התקשרתי, עדתי שברוך השם, הגענו לתשלום האחרון, $10,000. אמר, סליחה, התשלום האחרון היה בחודש שעבר, הייתי ב-1,000. סיכמנו כך וכך, נתתם כך וכך, עכשיו הגיע הזמן לתשלום האחרון. אמר, לא, לא דברים מעולם. סיכמנו כך וכך ושילמתי הכל. במילים אחרות, מחותן יקר, שקרן ורמאי, ינסה להוציא ממני כסף בטענות שווא. אומר המילים, נעתקו מפי. כתבתי את השיחה לאדם גדול שאמר, למה לא כותבים? למה לא חותמים? למה סולחים על ההבנה והזיכרון? שניהם קומת העתיים. מכל מקום, אמר לי שאלה, אם בכך פורצת שחיה לשרפה, הבית היה עולה בלעבות, והיית נזכר ששכחת, על השולחן $10,000, היית נכנס לאש להציל אותם? עליתי ודאי שלא. אז הוא אמר לי, מחלוקת זה אש, אל תיכנס לצורך בשביל $10,000. שמעת את הדברים שלו, לא התקשרתי עוד, והשלמתי את הסכום מהכיס שלי, אבל לא אוכלתי לדבר איתו לשלום. תאר לך, אומר, כל שיבת ימי המשפל, לא אמרתי לך, חותן מזל טוב. ברגיל, מחלפים וחותנים ברכות, איחולים, הריבה לשמחה ובילים על השמחה, כמו שאומרים הצדיקים, כמה נפלק שכל אחד משפיע על רעהו שפע ברכה. בדמעות הוא אומר, אתה הרי מכיר אותי, במה ככה סיכמנו? לפני השבע ברכות, ביקשתי שתדברו, תדברו בשבחי. משהו, לא שאני אוהב את זה, זקוק לזה, אבל שידע שאנחנו משפחה מאורגנת. ואתם באתם, פעלתם בחוכמה, חברתם בשבחו של המחותן, ביחוס שלו, קניתם אותו, שזיתם את ליבו, ואז דיברתם על מזווה הגפן בימי הגפן. עדתם ההיכרות האישית על המידות הטובות והישר, הידידות והנעימות. אחרי הסעודה ראיתי שהחתן רוצה לדבר, שהמחותן רוצה לדבר איתי, התעלמתי. נעלמתי באיזה חדר סמימי, בקשה שיקראו לי, באתי, ואז הוא אמר, שמעתי דבר שעה, מה אני אגיד לך, כל מה שהוא אמר עליי נכון. אז כנראה גם מה שהוא אמר עליך. ואם אתה טוען שסיכמנו על סכום מסוים, אני מאמין לך, ותאמין גם לי שאני לא זוכר, נקבע במוח שלי אחרת, בכל מקום יתכן ואני טועה, מחר אני שולח את הכסף. והבוקר הגיע הבן, מסר את הכסף, $10,000. מגיע לכם, מה יפרגל? אמר דרשן, הרי אני מקבל, תנאים נערו. ועושים בדרשן, אני רוצה גם לזכות במצלת החסת קלה, שיהיה במזל טוב. המעשה, מה יש לשאויו? הנה, ככה הביאה דרשה אחת לרווח של $10,000. וכעת אני אספר לכם להפך, איך משפט אחד, אחד ביחיד, עלול היה לגרום להפסד של $10,000. כשאותו דרשן, דרש אותו דרשן מאום הכלב, והדברים היוצאים מהלב נכנסו ללבבות, הוא לא דיבר בעיניים עצומות. הוא דיבר את העיניים על פני הקהל, ומי היה שם? חברה משפחה, מכרים קוראים. ואז הוא שומע את פלוני, אומר לשכנו, אין גבול לגוזמאות. תורה הרצאה בדרשות, כמה אפשר להפריד? נו, אמר, אז מה? אבל תארו לכם שהמחותן היה שומע. והיה אומר, הלו גם הקרים של מחותן קובעים שזה הקדמה. וזה לא היה הפסד של $10,000, זה הניתוק שממשיך, חשדנות, איבה. הצינה והצינה, כמה בני הזוג לא סובלים מזה. אתם לא מאמינים מה היה המשך, עברת חצי שנה. ואותו אדם שיתונן שהדרשן מפריז, אי אפשר להאמין למילה שלו. ביקש מהדרשן שיבוא לדרוש בשמחה שוארך. כמובן שהוא נאתר ובא, דרש בחום, למעלות המשפחה החשובה והתרומות והעמידות שלה. כמה חביב בא לשמחה צדיקי הדור, כמה קרבו אותו, הריפו על הבעבר. כעבור יומיים תפסן להודות ואמרתי, שמרו חיתן די ארבעה תצאים, והם משמרה קלתי לחמותה. שמעתי את הדרשה, וידעתי שחותני חשוב כל כך, הרמתי מתקרני בעיני המשפחה. כמה כוחות נפש נצרח אותו דרשן כדי להתאפק ולא לומר לו, הרי אתה הוא שטענת שזה אוגוסטי. כן, כל הדברים הנפלאים האלה סיפר הרב טויסיג. ומי שמכיר את הרב טויסיג, זה אני עושה בסוגריים, יכול להבין שבעצם הוא היה דרשן, ובאמצעותו הוא לא אמר שזה הוא בעצמו. זה התפרסם מתוך וקרבון הטוירו. ואנחנו ממשיכים, יעלומים מגדולי ישראל. הרב יחיאל יעקובזון, סיפור אישי, מרגש ומעלף, שהיה ילד. הורים שלי היו גרים, הוא אומר, ממש מול שיבת קולטוירה. כל פעם שהייתי חוזר מהתנותוירה, בצורה, מה הייתי רואה את זה בשנזה הנרבך, ממתין להסעה, מסביבו עומדים אנשים, מדברים איתו. בצור ילד, הייתי עומד גם בין המבוגרים, ומדמי לעצמי שגם אני רוצה לשאול איזה שאלה. והוא עולה את בגילים, זה היה כמו לדבר עם מלך. והנה, יום אחד, מרוב הדמיון המפותח, יצאה מהשאלה מגדר המחשבה. פתאום, בגלל שאני אתפוס איך זה קורה, אני מוצא את עצמי פונה לגדול הדור ואומר לו בביטחה, יש לי שאלה. אני גם שאלה התכופף, חייך את החיוך שלה, ואומר לו, כן ילדי, מה השאלה? לכאורה, במצב כזה, הייתי צריך להיות ברקיע, שבי מרוב שמחה, הנה, החלום הגדול מתגשם. אבל הייתה לי בעיה קטנה, שהיא ועל העושר שלי, לא הייתה לי שום שאלה. ניסיתי בקדחנות להעלות איזו שאלה, עד שפתאום קצת איזו שאלה הגבוהה ביותר שאכלתי לשאול. האמת ששאלה כזאת, שאלתי את הרבי בחדר כמה ימים קודם לכן, קיבלתי מהרבי איזו ספירה על כזאת שאלה. השאלה הייתה, כתוב במשנה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך הרבה להם תורה מצוות. אז שאלתי, אם השם רוצה לזכות אותנו, למה הוא מוסיף עלינו הרבה מצוות ומקשה עלינו? אדרבה, שיוריד קצת מהמצוות. טוב, מובן למה הרבי סתר לי אז באותם ימים. אבל גדול הדור חייך אליי בטוב ליבו ואמר, שאלה טובה שאלת. רוח גדול הדור יורד לסוף דעתו של ילד קטן, הכל בחיור ובסבלנות. מלבד מה שהוא דבר בעברית ולא ביידיש כמו שהוא הרגיל. ובעברה שאני אוכל להביא, ממש גדלות שלא תאמן. הוא פתח והסביר לי בנועם, מתחיל תחילת היום, ההלכה מורה לנו איך להתלבש. ידוע לך למשל איך צריך לקשור את הנעליים? כן, אמרתי לו, קודם נעל ימין, אחרי זה שמאל, וקושרים שמאל ואחרי זה ימין. נו, ואתה נקיים את זה? אז כן, למזלי, בדיוק כמה שבועות קודם למדנו את זה בחדר. אמר לי, רפסול זמן, תחשוב עכשיו על ילד שלא זכה ללמוד תורה, אפילו ילד גוי, ככה נועל את הנעליים בבוקר? אחרי זה שתי הרגליים, שתי הנעליים בבת אחת, או קודם אחת, אחרי זה את השנייה. ואיך הוא קושר? בבת אחת? לא, הוא גם קושר את האחת ואחרי זה את השנייה. נו, אמר לי רפסול זמן, אתה רואה כמה השם גדול, החסד שלו איתנו. השם אומר לך כביכול, בן כה אתה מרים על בשמי עליים, בן כה תלבש אחת ואחרי זה את השנייה. בין כה תקשור אחת ואחרי זה את השנייה, אתה עושה את זה אלפי פעמים, עשרות אלפי פעמים. אבל אני אומר לך איך לעשות את זה, כי זה יהיה לך מצווה. וכך אפילו לשים לב, תצבור במשך החיים, אלפי מצוות ועשרות אלפי מצוות. ואז הוא הצביע על עצמו רב שם זה אמר בו, ואמר לו, תראה, אני מזדקן. שירה של שורחה נעליים זה פעולה פשוטה יומיומית, כל אחד עושה פעם ביום, פעמיים ביום, אולי יותר. וזה מה ש... ואני הולך לדרכי, ומאחורי יש רכבת מלאה מצוות שמגררת. זה בעצם מה שכתוב בתהילים, ולך אשר חסד כי אתה תשלם לאיש כי מעשהו. אחרי זה פלא, אם משלם לאיש כי מעשהו, איזה חסד יש לך. אלא שכשנגיע למעלה נראה שכמעט לא עשינו כלום. כל הקשיים והעמל שחשבנו שאנחנו מעמלים לתורה, בין כאלה הוצחים אותם למשהו אחר. רק מה? הסכמנו לעשות את זה למען הבורא. ועל עצם הקרבה כזאת כביכול, כבר מקבלים שכר. אז נגלה שבעצם כל התשלום הוא על המעשים שלנו זה היה בפרחנת חסד. ולסיים רב של המזלמין ואמר, זה מה שהתן אומר, אנו רצים והם רצים, אנו נועלים את הנעליים והם נועלים את הנעליים. אנו נועלים את הנעליים מקבלים שכר, והם נועלים את הנעליים ולא מקבלים שכר. אנו קושרים את הזרוחים והם קושרים, אנו קושרים מקבלים שכר והם קושרים, ולא מקבלים שכר. אומר, הוא זוכר, זה היה פעם הראשונה שהוא שמח לשמוע דבר השם זה הלוכן. וכשכמה ימים אחרי זה, למדנו בחדר שלובשים מעיל החולצה, צריך להקדים יד ימין ליד שמאל, ממש שמחתי. הרי ממילא אני מכניס יד אחת ואחרי זה את היד השנייה. אז אם אני אקדים את יד ימין, זה יחשב מה זה ואני מצווה. מבלי שהשקעתי בו, תרחק כלשהי. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, שהתפרסם במבשר תורני לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט היומי. שניצל שמלא שמן, האם מותר להניח אותו בשבת על נייר סופג כדי שהשמן יספג בנייר שמתחתיו? אז התשובה היא רבותיי, מותר להניח את השניצל על הנייר גם אם השמן יוצא מהשניצל ואין בזה סויכת. שחתה של השניצל, של השניצל. ולמה? בגלל שהשמן זז מעצמו, והוא לא דומה לאחד שנותן בתוך כברה שאסור אפילו לפל מעצמו. ומכיוון שהוא ספוג בתוך הנייר, אין עליו שם של משקה, זה כאילו שהוא מפריד אוכל לאוכל. ועוד הוא אומר, שאפילו בידיים מותר לצחות בשניצל כדי שהשם מנצא, כי זה לא משקה שנברא שם, רק נבלה בתוכו. הוא לא מעוניין לאכול אותו, ולכן אין עליו שם של אוכל, וזה דומה לירקות שכבושים במלח וחומץ, שמותר לכתחילה לסחוד אותם אם הוא לא צריך למיניהם. כך בשם הרב דינר שליטה בגילון מים חיים. מים חיים. ואנחנו משאירים רבותיים לשיעור דפיים מהלוכה. אנחנו עובדים בסימן שום פי בצי כדלת. כי צה"ל ניתן לזכור רשות של גוי על ידי משרת שלו, או על ידי משה לעיר, על ידי ממשלה שונים. אבל כך לא נושאים העניינים. נשמע נוכל לשמוע בשלוחה אחת בשום מפי הרבנים הגאונים, ולגדול לתורה ולרבות נחת, הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו את עיני הדף הימים בהלוכה, כפי שכבר למדנו, חצר שגרים ביהודים וגוי, נראו חזאי שלא יכול בערוב חצרות, אלא אם גרי החצר היהודים, זכרו את הגוי מהרשות שלו, ואין ניתן לזכור את רשות הגוי גם שלא מדעתו מאחד לבני ביתו, או ממשרתו, כשהוא רשאי להשתמש ברשות אדונו. ויש הרים שגם אם בן ביתו או משרתו נוטל את דמי השכירות לכיס ולא מעביר אותו לאדונו, השכירות חלה. ואם שכרו את רשות הגוי מאחד ממשרתיו, ואחרי זה מסולק מהתפקיד, השכירות בטלה. אלא אם כן שכרו ממנו את רשות אדונו לזמן כתוב, שאז השכירות נמשכת עד לסוף תקופת השכירות. אבל משרת שמינו אותו מראש לתקופה מסוימת, ואחרי זה סולק מהתפקיד, משרת שמינו אותו לתקופה מסוימת, אין בכוחו להזכיר את רשות אדונו למשך תקופה ארוכה יותר מתקופת עבודתו כמשל. בערים שעושים בהם עירוב חצרות ושיתוף מברות לכל העיר, וצריך לזכור מהגויים שגרים שם את הרשויות שלהם, מנהג ישראל מקד לבינו לזכור אותם מדי פקידי המלוכה והמשנה, האמונים על העיר, כגון משל העיר, שר המשטרה, שואיל בהם הורשו להשתמש בכל מקום בעיר. דינם כבני ביתם של הגויים וכנל. וכן ניתן לזכור את רשויות הגויים מאחד הפקידים, בכירים או זוכרים, שעובדים תחת אחד מהאמונים האלה. ולכתחילה, אין לזכור מהם ללא הגבלת זמן, כיוון שבאופן כזה, כשיעבירו את הפקיד מהמשרה שלו, תתבטל הסכירות מאליה, ולכן צריך לזכור למשך זמן קצור, אבל גם לא לזכור למשך יותר מ-20 שנה, בגלל שיש להניח שראשי המלוכה בממשלה, שהתפקידים בי כוחם, מקפידים שלא יזכור למשך זמן קרוב, ומה גם שסכירות למשך תקופה ארוכה במיוחד נראית כחוכה והתלולה. יש אומרים שלא לזכור את לא לקצוב את השכירות ל-10 שנים. אז כאמור, פקידי מלוכה בממשלה רשאים להזכיר את הכוח שלהם. הכוח שלהם להזכיר ליהודים תוך עירוב חצרות נובע מהרשות שיש לבידה להשתמש בכל מקום בהם. ואכן פקידים שלא מורשים לכך, אנשי הצבא, פקידים של כבוד, שאין להם כל סמכות, לא ניתן לזכור מהם את רשויות הגויים. אבל לדעת הרמו, פקיד שהיה מונה על העיר, והעבירו אותו מהתפקיד שלו, אבל הוא ממשיך לקבל מסור מקופת המדינה, דינו כאילו נותר תפקידו, ויש חולקים. ואם הזכיר את רשויות הגויים ביותו עדיין תפקידו, יש אומרים שגם לדעת החולקים, זכירות לא בטלה, כיוון שהעובדה שממשיך לקבל משכורת מקופת המדינה, מוכיחה שראשי המדינה לא מעוניינים לבטל את הפעולות שביצע בעצם בתפקידו, ויש אומרים שלדעת החולקים אין להקל גם באופן כזה. עד כאן בניין דף הימים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, גוי שלא חפץ להזכיר את הרשות שלו, לעירוב חצרות, אי אפשר להניח בפניו את דמי הזכות ולהסתלק, אבל יש את הגוי ובני ביתו, רשאים להזכיר את הרשות לצורך זה בניגוד לרצונו, הוא הדין למשרת שלו, של הגוי, שהוא רשאי להסתלק בבית או בחצר של הגוי, ולחילופין, ניתן לזכור את רשות הגוי גם באופן שיהודי יתייבד איתו במידה כזאת שישילו את רשותו לצורך החתנת חפץ כלשהו, כלומר, שהוא ייתן לו רשות להניח את החפץ ברשות שלו. וזה נחשב היהודי הזה כשותף עם הגוי ברשות שלו, ודינו כאחד ימי אותו של הגוי, שרשאים להזכיר את רשותו גם בניגוד לרצונו. נפליג 100 יום אחורה ונחזור בקצרה על מה שלמדנו, מחיצה באותו יום, מחיצה שלא יכולה לעמוד בפני רוח מצויה, לא נחשבת כמחיצה לרשות היחיד, מי מצד עצמה, לא יכולה לעמוד בפני הרוח, אבל נמצאת במקום סגור שהרוח לא שולטת בו, יש אומרים שהיא לא נחשבת כמחיצה ויש מה שיסתפק בזה, ואם המחיצה מתמעט ברוח, קצת, כשנראה מדבריו שזה לא פוסל אותה, ויש אומרים שהיא לא נפלת אלא אם כן הרוח מניבה אותה למרחק של שלושה טפחים. מחיצה שעשה מסדינים, יש הורים שגם אם גזר אותם קרוי למקומם, אין להשתמש בהם כמחיצה, כמו שרצי שהם מתנתקים למקומם ללא סימת כן. יש אומרים שהיא נושא מחיצה כזאת רק ליום אחד, והם אלה שבת, אין לחשוש לכך. דווקא אם תנו דבלי, כיצד ייתכן שכלב מצטרף למייסר של כבשים, ומאיכן מגיעים כל מעיינות העולם, ומדוע ירדן נקרא ירדן? על כך ולא נושאים העניינים, נלמד היום במסכת חוירס דף נוהי. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולהזוות נחת. אנחנו ממשיכים לחיים פייטים בחיים, חובץ חיים יומי. אז מי שנלמד היום קודם לחובץ חיים, שאחד את התותסה עליה עשוי לעבור המספר לשנורי, בצדק תשפוט שניתך. וזה במקרה שהוא ראה את חבר שלו שדיבר או עשה מייסה, שצריך לשפוט אותו לחיוב או לשפילה. וזאת אם יש בינוני, ואילו באיש הרי אלוקים אומר החובץ חיים, חייבנו לדון אותו לקו זכות. כאן קרוב ונותן הדבר לחובה יותר מאשר. ואם הולך ומספר בגנותו על כך, או שמקבל לשנור כן זה, עובר במתוותס לזה. אבל הוא מוצא במביאים כי יש שיקשור. למה עובר על העסק כשהוא מספר לחברו? הרי בעצם הדבר שהכריע בדעתו את חברו לקו חובה, אפילו בלי שספר למישהו אחר, כבר עובר על העסק. אם מבארים את זה, אז צריך קיר שבא דנו אחרוי. האם מעשה עבירה הוא עצם האחראי לקו חובה? ואם כן, הוא לא עובר על הפעם אחת, או שהעבירה היא במה שנשים בדעתו, שחברו בעל עבירה מספק, ואם כן הוא עובר בכל שעה שעולה המחשבה הזאת בליבו. הוא לא חוזר אחרי את חברו על כף. אז אם ננקוט מהצד השני שבכל הרגע שעולה הדבר במחשבתו עובר על עצה, אפשר לומר שכוונת החובץ חיים היא שבשעה שמספר לחברו על כוחך, עולה הדבר עוד במחשבתו, ולכן עובר בעצה, ולא בגלל עצם הסיפור. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, הגיעה את המוסר להרמב"ם שכתב לבן שלו. כתוב, אל תשקצו את נפשותכם במחלוקת המחלה את הגוף, והנפש והממון, ומה נשאר עוד? ראיתי שפחות נספחו והעירות גדולות התעררו, וקיבוצים נפרדו וחסידים נפסדו ואנשי אמונה עבדו. לכן, שימו אותה ונוסו נתניה. תסתדר רבותיי, תסתדר לחוץ לנפשנו, לברוח עם מחלוקת ולהתרחק מכל עניין שעלו לגרר מחלוקת. הבא לתאר, הבא לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.